אם אתם לא מתכוונים למות צעירים, כנראה שתצטרכו להזדקן. וכדי לדבר על זקנה בסביבה דיגיטלית, זימנתי לרעיון עבודה את פרופסור רון נברו.
רעיון עבודה. רעיונות מעשיים מפי מנהלים, חוקרים ומומחים בתחומם. עורך ומגיש, חוקר הנתונים דוקטור בוריס גורליק. בואו נתחיל.
פרופסור רון נברו הוא מעצב תעשייתי, הוא מביא לדעה בתחום העיצוב, עיצוב תעשייתי ועיצוב תמגיל, ובין יתר הדברים בהם עוסק פרופסור נברו, הוא מנהל ומייסד של חברת Age Culture שפועלת בישראל, חברת Age Innovation שפועלת בסין, וגם חבר בפאנל מומחים באקדמיה דטאו הסינית, ועליה אנחנו גם נדבר. שלום פרופסור נברו.
שלום ואחר הצהריים טובים.
דייקתי, יש משהו שפספסתי שחשוב לציין?
כן, קודם כל, שאני בן 75 כמעט.
אז אתה מבין משהו
בגיל? אני מבין משהו בזקנה, ואני מבין הרבה בעיצוב. אני בקריירה המקצועית שלי, שעדיין לא נפסקה, עיצבתי למעלה מ-850 פרויקטים, ברובם הגדול בתעשייה בישראל, אבל גם בחול.
קיבלת פרסים?
קיבלתי פרסים, קיבלתי לא מזמן, לא, בעצם זה כן מזמן, זה ב-2009, קיבלתי פרס בינלאומי יוקרתי מאוד מאוד, שנקרא World Technology Network Award. עכשיו, אני לא אהיה צנוע, אבל אני אגיד שהפרסים בעיצוב שניתנו בשנים לפניי, ביניהם היה המעצב של חברת אפל. על ידי במעמד חלוקת הפרסים עמדו אנשים מפייסבוק, מאמזון, פרס מכובד לכל הדעות. אגב, הפרס ניתן בעיקר בגלל, לא כל כך בגלל הישגי העבר, אלא בגלל החשיבות של העבודה לטווח ארוך והשפעתה על איכות החיים של המין האנושי.
יפה מאוד. אם ככה אני רשמתי את כל התיקונים, אז נתחיל לעבוד?
בהחלט.
מתעניינים בנעשה במזרח התיכון? המזרחן דוקטור ירון פרידמן מאוניברסיטת חיפה מוציא ניוזלטר שבועי, בו הוא בפאנל של מומחים למדינות שונות כמו לבנון, איראן, טורקיה, סוקרים את התקשורת המזרח תיכונית. המינויים לניוזלטר מקבלים בסוף כל שבוע סקירה מקיפה ישירות לתיבת הדואר שלהם. דוקטור פרידמן ואני מוציאים גם פודקאסט שיוצא במקביל לניוזלטר. בפודקאסט ירון ואני בוחרים נושא אקטואלי אחד ומנהלים דיון ששופך אור על הנושא עצמו, הרקע ההיסטורי והשלכות לעתיד. להרשמה לניוזלטר ולפודקאסט חפשו השבוע במזרח התיכון בגוגל ובפייסבוק, או הקליקו על הלינק שמופיע בהערות לפרק.
אז קודם כל, המילה, בוא נתחיל ממילה זקנה. זה מילה מעליבה?
זה בעברית, בגלל מגבלות, אין הרבה מילים בעברית לגילאים שונים. זאת אומרת, מישהו שהוא בין 55 או 95, הוא זקן. המילה היחידה עוד שקיימת בעברית היא הגיעה לגבורות, שזה...
לא, יש גם קשיש, שזה באמת כבר...
קשיש, לקשיש כבר יש באמת קונוטציות בדרך כלל של מישהו שהוא ממש ממש כבר מאוד זקן, ולפחות אני יכול להגיד הקונוטציות שלי, קשיש זה... מישהו שכבר מאוד מתקשה גם לחיות באופן עצמאי.
אוקיי, טוב.
אבל באנגלית למשל יש ביטוי שלפי דעתי הוא מאוד מאוד מכובד, זה נקרא older adults, מבוגר יותר, נקרא לזה ככה בתרגום מאוד מאוד חופשי, אבל זה נותן איזשהו מנעד הרבה יותר רחב, כי כולנו יודעים ש... הזקנה מתחילה איפשהו, נגיד, באזור גיל ה-50 פלוס, כשהשיער מתחיל להלבין, כשמרכיבים משקפיים, וכשאי אפשר לרוץ 5 קומות בפעם אחת ולהגיע עם נשימה מסודרת לקומה החמישית, אז ברור לחלוטין שאנחנו לא נגזור גזרה שווה למישהו שהוא בין 55 לבין מישהו שהוא נניח בין 80.
זה נכון, זה גם השוני בין היכולות הפיזיות וגם המנטליות בקבוצות גיל גבוה יותר, הרבה יותר גדול. זאת אומרת, בני 30 פחות או יותר דומים בכושר הפיזי והמנטלי, ובני 80 אתה יכול למצוא כאלה שכבר ממש זקוקים למישהו 24 שעות ביממה כדי להתקיים, ויש כאלה שעדיין רצים מרתונים.
נכון, נכון מאוד. אבל אולי הדבר שהרבה יותר חשוב להגיד, וזה אולי גם מתקשר לנושא שעליו אנחנו הולכים לדבר, וזה מחקר שנעשה על ידי חברת פיו בארצות הברית, שהיא חברת מחקר מאוד מאוד רצינית, והיא עשתה מחקר מקיף בקשר לתפיסת העצמי של אנשים מבוגרים, והם ראינו אנשים בגיל 75, ואחוז מאוד מאוד גבוה מהם לא מרגיש בגיל הזה. זאת אומרת, הרבה מאוד מהזקנים הצעירים של היום לא תופסים את עצמם בגיל האמיתי שלהם, אלא הם בדרך כלל מרגישים, ברוב המקרים הם מרגישים צעירים מגילם, וזו תופעה שהיא חדשה יחסית, והיא התגלתה לראשונה דווקא בקרב דור הבייבי בומרס, שאלה שנולדו לאחר מלחמת העולם השנייה.
כן, אני יכול להסתכל נגיד מהסתכלות על סבתא שלי, שבגיל 65, גם, טוב, הייתי ילד קטן, היא נראתה לסקינה, אבל גם היא התנהגה בצורה מאוד, הייתה מוגבלת בתנועה, והייתה התקשתה לעלות על מדרגות, ואני מסתכל גם על אמא שלי, גם על ההורים של הוריי, שהם, ההורים של הוריי שהם רצים, חמי רוכב על אופניים עשרות קילומטרים כל סוף שבוע, אז באמת
נכון,
יש...
נכון, אתה צודק, יש... אתה צודק מאוד, ובאמת זה, הייתי אומר, יש כאן שני צדדים למטבע. כלומר, גם במקרה של אבא שלי לדוגמה, כשהוא יצא לגמלאות, מבחינתו הוא הפך להיות זקן. ובתפיסת עולמו של זקן זה אמר, אני מתנהג באופן מסוים, אני מתלבש באופן מסוים, כי אני כבר זקן. עכשיו, הדור שלי, דור הבייבי בומר, מאחר והוא, אפשר להגיד, במידה רבה מאוד מתכחש לגילו, הם לא רוצים להרגיש זקנים מפני שהם חיים בסביבה שכל הזמן בעצם מטפחת את הגיל הצעיר יותר. ולכן הם יתלבשו עד כמה שאפשר בבגדים שהם לא בהכרח מזדהים עם אנשים מבוגרים. אחת הדוגמאות שאני יכול לספר אפילו מהניסיון שלי, אני באתי יום אחד לנכדה שלי, שהייתה אז בערך בסביבות גיל 16, עם חולצה בצבע ורוד, ואז היא אומרת לי, סבוש, מה זה? ואמרתי לה, מה זאת אומרת? מה זה? אמרת לי, איזה מין חולצה זאת? זאת לא חולצה של סבאים. אמרתי לה, ומה זה חולצה של סבאים? אז היא אמרת לי, בז' כזה. אמרתי, זה סבא אחר. אבל אנחנו יכולים לראות נשים בקבוצות הבייבי בומרס מתלבשות, לא אגיד בדיוק כמו הבנות שלהם, אבל מתלבשות צעיר. אנשים בגילאים האלה מבלים, יוצאים למסעדות, הם ממשיכים לחיות את חייהם, ובעיקר גם מפני שהם עשו מהפכות לאורך כל חייהם, מהרגע שהם נולדו, באופן שבו הם גדלו, ועד לגיל שהם היו בגיל העבודה, ופיתחו את המחשב הראשון, ופיתחו את העכבר הראשון, ופיתחו בכלל את כל הטכנולוגיה, והם לא מרגישים שהם גמרו את המהפכות שלהם, והם ממשיכים הלאה. והם בהחלט תופסים אחרת את הזקנה מאשר הדור ההורים שלהם.
אז אם כבר הזכרת את עולם העבודה, אז בואי נדבר על זה, אבל עוד לפני זה, אתה מדבר על זה ש... אנשי הגיל הזה, הדור הזה של בייבי בומרס, הם לא מרגישים סקינים, אבל זה, אתה יודע, זה מה שנקרא, זה הבעיה שלך, מבחוץ. איך אנחנו תופסים אנשים מבחינת האינטראקציה הזה? אם אני נגיד מדבר איתך ואתה עונה לי לעניין מיד, אז אני יודע, אוה, זה בן אדם חכם ונבון. ואם אתה צריך לשאול אותי מה, אז כבר אני, הערכה שלי אותך יורדת. עכשיו, מה לעשות? יכול להיות שהיכולות הקוגניטיביות עדיין נשמרות, והיום אנחנו יודעים הרבה יותר עד כמה המחשבות של פעם, שכאילו אחרי גיל 40 השכל הולך ויורד, זה כבר לא כל כך נכון, אבל היכולת לתפוס את המציאות, והיכולת הפיזית לשמוע, להבדיל בין צבעים שונים, היכולות האלה יורדות, ולכן מצד אחד, ככל שהגיל עולה צריך אולי לדבר חזק יותר, ומצד שני גם המוח כל הזמן עסוק לפענח את הסיגנלים שהם לא מספיק ברורים. אז איך מהבחינה, מהצד החיצוני, איך אנחנו נערכים למצב הזה שבו יש הרבה אנשים שהם באופן כללי בעלי מסוגלות יכולת, ובסוגריים גם זה אנשים שעיקר הכסף נמצא אצלם, איך אנחנו נערכים לזה שהתקשורת בינינו תהיה טובה, כדי שהארגונים יעבדו טוב ולא יפלו לרעה את האנשים הזקנים, ולמה זה בכלל חשוב לא להפלות אותם?
טוב, אז כמובן שהתשובה לשאלה הזאת היא סופר מורכבת, ויש לה המון צדדים, חלקם צדדים של האנשים שמעסיקים את העובדים המבוגרים, וחלקם העובדים המבוגרים עצמם, הדימוי העצמי שלהם. אני הייתי אומר שבראש ובראשונה, כשאנחנו מדברים על עובדים מבוגרים, צריך לעשות הבחנה מאוד חדה בין עובדים שרוצים להמשיך לעבוד כי זה נעים להם, כי זה מעניין להם, כי זה נותן להם סיבה לקום בבוקר, כי הם מרגישים שהם תורמים משהו לסביבה שלהם, שהם מביאים תועלת, לבין עובדים שצריכים לעבוד, כי אם הם לא יעבדו, אז פשוט לא יהיה להם מספיק כסף כדי לחיות, בגלל שמסיבות כאלה ואחרות, לא עומדים לרשותם המשאבים הנדרשים לחיות, וזקנה היא חיים יקרים. וכמו שאנחנו כולנו יודעים, מביטוח לאומי מקבלים משהו כמו 2,400 שקל לחודש, ומזה כידוע אי אפשר לחיות. כן. עכשיו, אני ברשותך רוצה להסתכל דווקא על הקבוצה שרוצה להמשיך לעבוד, ולא על הקבוצה שצריכה להמשיך לעבוד, לא בגלל שאני רוצה לעשות פה איזושהי אפליה, אבל אני חושב שהנושאים שרלוונטיים לשיחה שלנו מתקיימים בעיקר בתוך הסביבות יותר מתוחכמות, סביבות העבודה יותר מתוחכמות, איפה שבאמת יכולות לצוץ בעיות, כי להיות שומר בחניון, זה לא משנה אם אתה יודע מחשבים או לא יודע מחשבים, כל זמן שתוכל ללחוץ על הכפתור שמרים את המחסום. ואני מצטער אם זה נשמע מזלזל, אבל זה לא, אני פשוט רק לצורך חידוד הנושא. במסגרות עבודה, שזה יכול להיות או לצורך העניין, אני אלך מקיצון לקיצון, זה יכול להיות סטארט-אפ ועד לחנות קולבו או משרד בקופת חולים, שם כבר יש לנו אנשים מבוגרים שמעוניינים להמשיך לעבוד, ויש להם תרומה סגולית שהיא מאוד מאוד ייחודית דווקא לגילם.
מה זאת אומרת?
אוקיי, פה אני אשתף שוב עוד פעם איזשהו סיפורון קטן. מול הפנים שלי פה על שולחן העבודה שלי כתוב יש שלט שכתוב עליו, ניסיון זה מה שאתה מקבל כשאתה לא מקבל את מה שאתה רוצה לקבל. האמרה הזאת מיוחסת לצ'רלי צ'פלין. אבל כדי שיהיה לך מספיק דברים שרצית לקבל ולא קיבלת אותם, אתה צריך להיות מבוגר, אין מה לעשות. אנחנו קוראים לזה כמובן ניסיון. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו חושבים, נניח אם אנחנו מדברים על הייטק ועל סטארט-אפ, אוקיי, מה כל הניסיון שלו יכול להביא? הרי הוא בכלל מתקופת הדוס, והיום אנחנו מדברים על שפות תכנות חדשות, ואנחנו מדברים על טכנולוגיות שבכלל לא היו קיימות כשהוא היה מהנדס צעיר, הוא לא הכיר את הדפסת התלת ממד, הוא לא הכיר את כל המתודולוגיות לכתיבת תוכנה, וזה עולם שהוא לא מוצא את ידיו ואת רגליו. אז בדרך כלל כשאומרים דברים כאלה, אחד המענים שלי הוא, בסופו של דבר, כולנו עושים את מה שאנחנו עושים, וזה לא משנה באיזה מסגרת, אנחנו עושים את זה בשביל איזשהו לקוח קצה כלשהו. אם אנחנו מפתחים מוצר, אנחנו מפתחים מוצר שבסופו של דבר יגיע לצרכן, ואין לנו שליטה אם הצרכן הזה הוא צעיר או מבוגר. אם אנחנו מפתחים שירות, אותו דבר, אנחנו מפתחים את זה לצעיר או למבוגר. ברגע שיושב בתוך צוות הפיתוח, בן אדם שבא עם פרספקטיבה של המשתמש, שהוא לא בהכרח השפיץ של הטכנולוגיה, שמכיר את הכל, יודע להפעיל כל תוכנה בלי לקרוא את הוראות ההפעלה ומסתדר עם כל דבר, אלא שישנם גם צרכנים שהם צריכים לקרוא, הם צריכים לקבל הסבר, והוא מייצג אותם בתוך צוות הפיתוח. בדרך כלל, בן אדם מבוגר, מתוקף העניין שהוא הרבה פחות מסוגל מבחינה קוגניטיבית לעשות, כמו שהחבר'ה הצעירים הרבה פעמים הם גם מקלידים שורות קוד, והם גם עונים לוואטסאפ, והם גם מסתכלים על איזשהו וידאו, וגם מסוגלים לענות למישהו ששואל אותם שאלה מהצד. אז בן אדם מבוגר לא יכול לעשות חלוקת קשב כזאת. אם פעם נרצה ונוכל, אני יכול גם להסביר בדיוק למה זה קורה, אבל בגלל שהוא לא מסוגל לעשות כל כך הרבה דברים ביחד, הוא מסוגל לתת את כל הפוקוס שלו לדבר אחד, ולפעמים ישנם מצבים שבהם אתה צריך לתת את כל הפוקוס לדבר אחד, ולא להיות מופרע מכל הכיוונים, ועל ידי כך אתה יכול לבוא ולתת זווית מאוד מאוד ספציפית לגישה לפתרון בעיות, לגישה איך לנהל תהליך וכולי. ואני רוצה אולי לתת דוגמה שהיא אולי יותר ברורה לאוזן הצעירה שמקשיבה לנו.
אוקיי.
אני לפעמים מסתכל על הבן שלי הצעיר שהוא בא מעולם עיצוב המשחקים, וכשאני רואה אותו מקליד, אני מתמלא קנאה. יותר נכון, כשאני שומע אותו מקליד, אני מתמלא קנאה. כי אני שומע מהירות הקלדה מטורפת לגמרי, שאני מסתכל, קצב ההקלדה שלי הוא איתי, כי אני לא מדפיס עיוור, ואני לא מדפיס עם 10 אצבעות. אבל אני שמתי לב, שבגלל שהוא מקליד כל כך מהר, הוא הרבה פעמים עוצר, חוזר אחורה רק כי הוא צריך לתקן טעויות. ומסתבר, ואני כמובן התחלתי לבדוק את זה בצורה קצת יותר מסודרת עם הסטודנטים שלי באוניברסיטה, וראיתי תופעה מאוד אופיינית לדור הצעיר שמקליד מאוד מהיר, אבל צריך לתקן הרבה מאוד טעויות. ואז בסופו של דבר, הפער הזה, אני לא אגיד שהוא משתווה לגמרי, אבל הוא לא כל כך רחוק כמו שזה נראה. ואני חושב שבאמת יש פה בעיה הרבה פעמים של דימוי, כמו שאתה אמרת בתחילת דבריך, שהנחת היסוד היא שהמבוגר איתי יותר באופן משמעותי. הנחת היסוד היא שהוא לא מבין מספיק טכנולוגיה. הנחת היסוד היא שהוא לא מסוגל לעשות מולטיטאסקינג. הנחת היסוד היא שהוא מתעייף יותר מהר, או יכולת הריכוז שלו לאורך זמן היא פחותה. ואז הרבה פעמים במקומות עבודה אומרים, אין לנו זמן, אנחנו סטארט-אפ, אנחנו צריכים לרוץ מהר, time to market.
מספיק שהבן אדם שואל פעם או פעמיים מה אמרת, כבר אומרים, יאללה, הבן אדם איבד את זה, כי...
נכון, נכון. עכשיו, יכול מאוד להיות שאותו מבוגר, ואני יכול שוב להעיד על עצמי, אני לא שומע טוב באוזן שמאל, לא בגלל גיל וכל מיני דברים כאלה, זה בכלל בעקבות איזושהי בעיה בריאותית בעצב השמע. אם מדברים איתי בצד שמאל, אני שומע פחות טוב, או מבין פחות טוב את המילים. אז האנשים שעובדים איתי כבר יודעים שצריך לעמוד בצד ימין שלי. זה לא עושה אותי שומע פחות טוב, זה כמו שמישהו אחר, נגיד, בן אדם צעיר יגיע לעבודה עם כאב גב קשה מאוד בגב התחתון, והוא בקושי יכול לזוז. אז אף אחד לא אומר עליו שהוא זקן, מרחמים עליו במקרה הטוב, ואומרים, אוי מסכן, נקווה שזה יעבור מהר, אבל כשבן אדם מבוגר יותר, ואין מה לעשות, כשמתבגרים, גם את זה אתה כבר ציינת, יש תופעות שנקרא, זקנה נורמטיבית, יש קטרקט, ויש ירידה בתדרים שונים של שמע, אבל שוב, שלא יהיו אשליות לאף אחד. אנשים בגיל 20 שומעים תדרים מסוימים, סליחה, מפסיקים לשמוע תדרים מסוימים, שילדים בגיל 16 כן שומעים אותם.
כן.
ואף אחד לא בא ואומר שהם זקנים. זה נכון. שכשאנחנו מחברים ביחד הרבה מאוד דברים שקורים עם ההתבגרות או עם ההזדקנות, אז כמובן שהסנדוויץ' הזה שאומר, אוקיי, אני גם שומע קצת פחות טוב, וגם הקשב שלי הוא משתנה, הוא לפעמים יותר טוב, הוא לפעמים פחות טוב, ועוד 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 ועוד, אבל זה עדיין לא אומר שאותו עובד מבוגר יעשה עבודה שהיא באופן משמעותי פחות טובה מהצעיר יותר. להפך, יש לו איזושהי תרומה ייחודית ומיוחדת שבאה בעקבות הניסיון שלו ובעקבות כמו שאמרנו קודם,
הוא נכווה להרבה יותר דברים.
הוא כבר התגלח על הזקן של מישהו אחר כמה וכמה פעמים, והוא כבר יודע, זאת דרך ללא מוצא, וזה נתיב שאפשר להגיע בו לאיזשהו מקום. ואגב, באותה נשימה, לדוגמה, הורים לילדים צעירים לפעמים נאלצים להיעדר מעבודה בגלל מחלות ילדים, צריך לקחת את הילד לרופא, צריך לקחת אותו לפה, ויש מחקרית, זה הוכח כבר, שהעובדים המבוגרים הם הרבה פחות מחסירים ימי עבודה. אז יש לכאן או לכאן.
דרך אגב, אני בעיסוק המקצועי שלי, בין היתר, אני גם יועץ בנושאים של הדמיית נתונים, בניית גרפים, ופעם אחת ראיתי גרף של חוקר בחברת טלקום די גדולה, ופשוט הפונט היה נורא נורא קטן, ואמרתי, תראה, אנשים מאז איזשהו גיל מסוים ומעלה לא יראו את זה, אז הוא אמר, בסדר, מה אכפת לי? ואז אמרתי לו, תסתכל בעץ הארגוני של הארגון, תראה מה הגיל הממוצע של המנהלים.
נכון.
אז הוא הגדיל את הפונט, כי...
נכון.
כשחושבים על זה ככה, אז אולי לשכן הזקן שלך זה לא מעניין, אבל אם חושבים על זה שברוב הארגונים, ככל שאתה מתקדם כלפי מעלה, הגיל של האנשים הבכירים יותר, גדול יותר, אז אתה לא רוצה לפספס אותם ולהרגיז את המנכ״ל, בגלל שהוא אולי לא שומע כל כך טוב.
נכון, ואני הייתי רוצה אולי כאן להוסיף עוד איזשהו דבר, כי בכל זאת נודע על האמת, ישנו איזשהו פער טכנולוגי במובן של הגישה, כלומר, נקרא לזה ככה, אם אני מקבל אייפון חדש, אז אני נכנס לתוך האפליקציות בקצב שלדעתי הוא לפחות חצי מהקצב של בן אדם צעיר יותר שזורם פנימה לתוך העניין הזה, כי הוא נולד לתוך זה, כי הוא נמצא בתוך העולם הטכנולוגי, בעוד שאני גדלתי עוד על טלפון עם חוגה, וגם את זה רק קיבלנו אחרי כמה שנים, עם קצת פרוטקציה, מי שלא יודע פעם, להשיג טלפון הביתה זה הסיפור. לעומת זה, יש לי נכדה בת שנתיים, שתפסה את התנהגות של האפל וואץ שלי במהירות כל כך גדולה, זאת אומרת שוב באופן יחסי לגילה, אבל היא מהר מאוד הבינה שהיא יכולה להגדיל ולהקטין מסך באמצעות שתי אצבעות. אז סביר מאוד להניח שהסבתא שלה שצריכה ללמוד את הסמארטפון, את האפל וואץ, לא תעשה את זה במהירות שהנכדה הקטנה הזאת עשתה את זה. אז יש איזשהו פער, אבל אני אולי רוצה לתת פה איזושהי דוגמה דווקא מתחום העיצוב. כמו שאני מניח שבכל התחומים האחרים המחשוב נכנס מאוד מאוד חזק, אבל כשאני למדתי עיצוב, אנחנו השתמשנו כמובן בשביל לעשות סקיצות בעיפרון ונייר ופחם, והיינו מציירים קודם את הרעיונות שלנו, ואחר כך כמובן מסרטטים אותם בצורה מסודרת. היום, בגלל הזמינות של מערכות טכנולוגיות, המעצבים בדרך כלל מדלגים על שלב הסקיצות על הנייר, והם ניגשים בעצם ישר למסך, שזה מצוין, וזה מאוד, יש לזה כמובן, הרבה מאוד פרמטרים שהנייר והעיפרון לא, הם לא מסוגלים בכלל לתת. אבל יחד עם זה, לבנות רעיון על מסך של מחשב, לוקח למעצב ממוצע, נגיד 10-20 דקות, אני יודע לעשות את זה עם עיפרון ונייר בתוך דקה. זאת אומרת, אנשים עם יכולות, עם סקילס של מתודולוגיות ישנות יותר ששייכות לקבוצה הזאת, לפעמים יודעים לתת איזשהו פן מאוד זריז, מאוד מהיר, שמאפשר לנהל דו שיח נניח בקבוצת פיתוח שיושבת ועושה brainstorming, היא יכולה, זאת אומרת, אני יודע מהניסיון שלי, אני יכול לקחת את הבלוק ואני תוך חצי שנייה מסרטט משהו.
אבל זה למה? כי המסך מחשב מחייב אותך להיכנס ליותר מדי פרטים, או שפשוט זה עניין של חשיבה בתבניות שהרבה יותר קל לעשות את זה על נייר או עם הגיר?
אני אתן לך את הדוגמה הכי, הכי פשוטה. אם אני רוצה לבנות קובייה בתלת מימד על מסך מחשב, שזה okay. באמת לוקח כלום זמן, אבל אני צריך להגיד לו, תתחיל כאן, תעשה לזה פאה באורך של X וגובה Y, ואז הוא בונה לי את הקובייה הזאת.
אז זה בעצם רק עניין של ממשק, אם אתה לוקח עכשיו סטיילוס ומצייר את זה על אייפד, אז זה עושה לך את אותה עבודה.
כן, זאת, מבחינתי האייפד זה עיפרון ונייר.
אוקיי.
זאת אומרת, אגב, כל המתודולוגיה של הזום, ההוראה שאני עושה וקולגים שלי עושים, הרבה פעמים לוקחים אייפד או וואקופד ומציירים משהו, כי הרבה יותר קל לצייר עם משהו דמוי עיפרון ונייר מאשר לצייר עם עכבר רגיל על מסך, על whiteboard. אז זה מאוד מאוד מציג, שוב, אני לא אומר שאחד יותר טוב מהשני, אני אומר שהסנדוויץ' של שניהם יודע לתת תוצאות יותר טובות מאשר כל אחד לחוד. ואז הנקודה שאני רוצה בעצם לבוא ולומר, לא צריך לצאת מהנחת יסוד שהעובד המבוגר יותר, בגלל שהוא לא שפיץ בכל הדברים הכי הכי עדכניים, לא יכול לתת תרומה מאוד סגולית לדיון. להפך, הוא בא עם המטען שלו, הוא אולי לא מכיר את כל המילים, הוא אולי לא יודע בדיוק מה זה ווידג'ט, אבל הוא יודע לצייר אותו.
עכשיו תגיד, לא, קודם כל אני חושב שפעם קראתי איזה מחקר שאומר שבאמת הצעירים יותר נוטים לחשיבה שהיא נוטלת סיכונים, וככל שהגיל עולה זה דווקא חשיבה שנמנעת מסיכונים, ואז המלצה באותו מאמר הייתה לבנות צוותים שהם משולבים מצעירים וסכנים, ואז יש לך גם את הרכיב הזה המסתכן והנועז, והרכיב המאזן שהוא אומר, טוב רגע, בואו נראה איך אנחנו יכולים ליפול פה, ואז כביכול הארגון ירוויח מזה הרבה יותר.
אתה לא סתם צודק, אתה צודק סופר סופר סופר, כי אני בדקתי את זה לפני חצי שעה באינטרנט.
אוקיי.
לקראת הציטה שלנו, ישנם מחקרים חד משמעיים שמצביעים באופן מפורש, שצוותים מעורבים מקבוצות גיל שונות, הם הרבה יותר יעילים, וכמו שאמרת, אחד ייקח סיכון מטורף מצד אחד, והשני יבוא ויגיד, רגע, 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 אתה יודע מה? בוא לא נעשה צעדים כל כך גדולים, קצת יותר במתינות, קצת יותר לאט, ניקח פחות סיכון, ובסוף יוצא איזשהו מלאנג', איזושהי תערובת יותר נכונה.
אבל פה יש, אוקיי, זה בתיאוריה נשמע טוב, אבל יש פה את העניין הזה של פרקטיקה, שנגיד אנשים בגילי ה-20 פלוס, אז הם לוקח להם, אני מדבר רק על שעות עירות והשינה, כן? אז שעות okay. הבוקר קשה להם, בצהריים הם ככה פעילים וסבבה וטוב להם, ויכולים למשוך עד מאוחר בערב. זקנים לעומת זאת נוטים לקום מוקדם בבוקר, אז 8 בבוקר בשבילו זה כבר הוא בשיא הפעילות, אבל 12 צריך שנץ. עכשיו, אם אני רוצה לקבוע ישיבה, ויש לי בצוות מעצב בין 25 ומפתח בין 55, מה אני עושה? אחד מהם יהיה גרמפי.
טוב, אוקיי. קודם כל, אם היית שואל אותי שאלות על גיל 15 או על גיל 25, זה קצת רחוק כבר אצלי, אבל 55 הוא הרבה יותר קרוב לגיל שלי, זה סך הכל לפני 20 שנה. 55, אתה עוד לא נמצא בשלב שאתה אחרי ארוחת צהריים רוצה לישון. התכונה הזאת של חוסר, נקרא לזה חוסר יעילות חשיבתית אחרי ארוחת צהריים, היא לא שייכת דווקא לגיל המבוגר. זו תופעה שהיא ידועה, יותר דם מגיע למערכת העיכול מאשר למערכת החשיבה שלנו, וכולנו מרגישים ככה שהדבר הכי טוב שהיינו יכולים לעשות אחרי ארוחת צהריים, זה איזה שנץ קצר, ודרך אגב בסין עושים את זה בלי לדפוק חשבון לאף אחד, פשוט שמים את הראש, שמים את המרפק על השולחן, הראש על המרפק, חצי שעה של שינה, ואחר כך הם חוזרים לעבודה והם עובדים הרי עד 10 בלילה ויותר. אני לא חושב, כשאנחנו מדברים על קבוצות הגיל שאתה הזכרת, שהפער הוא כל כך גדול. יכול להיות, באותה מידה, הרי אתה יודע, הבן שלי בן ה-30 ושיש לו את אותה נכדה בת השנתיים שהזכרתי קודם עם האפל וואץ', לפי דעתי הוא יושן הרבה פחות טוב ממני, שהוא צריך לקום בלילה, תינוקת בוכה וכולי וכולי. דבר שני, אני חושב שאנשים שמרגישים שהם, שיש להם תועלת במקום העבודה שלהם או במה שהם עוסקים בו, בדרך כלל זה מצייד אותם בהרבה מאוד אנרגיה. ונראה לי קצת שהעניין הזה של ההבדלים באנרגיה בין מבוגרים לצעירים היא בטיפונת מוגזמת. יכול מאוד להיות שלהישאר אחר כך לעבוד עד 10 בלילה כי יש משהו חשוב ודחוף לסיים, כי יש תערוכה או הגשה או משהו, יכול להיות שלמשוך יום כל כך ארוך זה קצת יותר קשה, אבל אני יודע שגם אני היום בגילי שלי, כשאני צריך להכין איזושהי מצגת להרצאה חשובה, אז גם אם צריך לעבוד עד 12 בלילה, אנחנו יודעים למשוך את זה.
האמת שמשהו טוב בשנים האחרונות שקרה בתחום ההייטק, שכל הגישה הזאת שכולנו חייבים לעבוד שעות מטורפות קצת ירדה, והארגונים הבינו שהעובדים, לא משנה מה הגיל שלהם, הם גם בני אדם, אתה לא יכול להעביד אותם כמו מכונות. אחרת אתה לא מקבל אדם יצרן באמת.
אני זוכר כבר לפני די הרבה שנים, הבן האמצעי שלי שעבד בסיליקון ולי, בחברה שהוא עבד, אסרו על העובדים להישאר במשרד אחרי השעה 6. הם אמרו שהעלויות של ללכת אחר כך לטיפולים פסיכולוגיים, כי המשפחה מתפרקת, כי האבא לא בא הביתה, עולים לחברה יותר מאשר ההפסד שלהם מעצם העובדה שאנשים הולכים הביתה, וזה היה רעיון מצוין שאחר כך הרבה מאוד חברות אימצו אותו, כי בסופו של דבר לכל אחד מאיתנו, בטח ובטח בגיל, אם אנחנו מדברים על אזור ההייטק, איפה שיש אנשים שהם יחסית צעירים, בעלי משפחות, בת הזוג היא גם הרבה פעמים קרייריסטית, אנשים צריכים להיות בבית כדי שהילדים שלהם יגדלו עם הורים ולא רק עם מטפלת, וזה חשוב מאוד לדעתי, אבל זה לא הנושא שלנו היום.
כן, אבל תגיד, אני... לפני שהתחלנו להקליט דיברנו על הנושא הזה שאנשים, ככל שהגיל עולה אנשים נהיים יותר יקרים לארגון, המשכורות עולות, כן. ואנשים צוברים, ותק וצוברים הטבות, ואז נוצר מצב של הארגון יוצא לא משתלם להעסיק אדם מבוגר, ועדיף לו לפטר את המפתח הזקן ולקחת את הצעיר, לא בגלל שהוא פחות טוב, אלא עניין של כספי גרדה. עכשיו, אתה מכיר דרכים לעקוף את זה, או לשפר את זה, או להתמודד עם זה?
תראה, קודם כל, אני חושב, כשאנחנו שוחחנו, ואני גם נתתי לך דוגמאות, שקורות בישראל.
כן.
וישראל, למרות שזה לא נראה ככה, היא מדינה סוציאליסטית למדי, במה שקשור לזכויות עובדים, ובאמת ישנו הנושא הזה שלמעשה לפטר עובד שלא עשה שום דבר רע, הוא לא דבר כל כך פשוט, במיוחד בארגונים גדולים, נגיד אם אנחנו ניקח, בין אם זה חברה ממשלתית או ארגון גדול כמו חברת חשמל, וגם באקדמיה לצורך העניין, זאת אומרת, אי אפשר לפטר אנשים, אלא אם הם על פי כל מיני קריטריונים כאלה ואחרים עשו נזק. אז בארץ נוצר באמת המצב שבו יכול להיות עובד שבגלל שהוא עובד בארגון כבר 20 שנה והוא צבר ותק, הוא מקבל שכר כזה שאפשר להעסיק בו שני מפתחים צעירים בלי שום בעיה. ואז בתוך האווירה הזאת שעובדים צעירים יש להם פחות מחויבויות, הם יכולים להישאר יותר זמן בעבודה, הם יותר נמרצים, כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, אז יש לפעמים את התחושה שבאמת אולי כדאי לי לקחת שני חבר'ה צעירים במקום הזקן הזה, שהוא אמנם בסדר, אבל אולי אני אכניס קצת יותר אנרגיה לתוך המערכת. אז אם מסתכלים על זה דרך המשקפיים של כסף בלבד, אז יכול להיות שהחשב שיבוא עם ההצעה הזאת הוא יהיה צודק, אבל פה אנחנו צריכים להסתכל על שני דברים. אחד, יש לנו מידה כזאת או אחרת של אחריות כלפי האנשים בתוך הארגון, ואנחנו לא לוקחים אותם, משתמשים בהם וזורקים אותם ברגע שזה לא מתאים לנו יותר, ואנחנו יכולים במידה כזאת או אחרת לראות את הטוב. בהייטק אנחנו יכולים לראות כשכבר מפטרים אנשים שמגיעים לגיל 40, כי אם מגיע אחר כך איזה אחד מ-8200 בין 20.5 ואומרים הוא גם מקבל פחות כסף והוא גם נותן לנו יותר תמורה, ואז האכזבה היא כמובן מאוד מאוד קשה. אבל ברגע שמסתכלים על זה לא רק דרך הפרספקטיבה של הכסף אלא בפרספקטיבה של התועלת והמטען הסגולי שאותו עובד יכול להביא, ובעיקר גם מכמה שדיברנו עליו קודם, הקומבינציה הזאת בין אנשים יותר מנוסים ויותר מבוגרים לבין אנשים פחות מנוסים אבל יותר אנרגטיים או יותר צעירים או יותר מעיזים או כל מיני כאלה דברים, אפשר להגיע לתוצאות מאוד מאוד מעניינות ומאוד טובות. ולחליפין, אם אני מסתכל אפילו על נניח עבודות שקשורות לקבלת קהל, כשאני מגיע לבנק ויושבת שם פקידה או פקיד שאני מכיר אותם, הוא, אפילו שהוא לא זוכר את כל הפרטים של החשבון שלי בעל פה, מעצם העובדה שהוא מכיר את הפנים שלי ואני מכיר את הפנים שלו, לי יש את התחושה שאני מקבל משהו מאוד אישי, אני מקבל מישהו שמכיר אותי, זה מעבר למקבל קהל שיודע לתת לי באופן טכני את מה שאני צריך, הוא יעשה את זה על הצד הטוב ביותר. כלומר, עובדים מבוגרים יותר נותנים תחושה של קביעות בתוך ארגון, ותחושה של צומת לב אישית. עכשיו, זה נכון שבהייטק אין לנו כמעט ארגונים שהם ארגונים שמקבלים קהל, אבל אנחנו מוקפים בארגונים שנותנים לנו שירותים כמו קופת חולים ומרכזי שירות של טלפונים סלולריים ובנקים וכולי וכולי, שבה אנחנו פוגשים אנשים ואנחנו מרגישים מאוד טוב כשאנחנו מגיעים למקומות האלה, ואנחנו רואים מישהו, אני מדבר גם על מרכזי שירות טלפונים למשל, כשאנחנו יכולים לזהות שמי שנמצא שם זה לא איזה מישהי שגמרה אתמול את הצבא והיא באה לעבוד כמה חודשים במרכז שירות, אלא מישהי שכשאני שואל אותה שאלות היא יודעת מה לבדוק, היא יודעת לתת לי תשובה, היא נתנה את התשובות האלה כבר הרבה פעמים קודם, והיא לא תעביר אותי למישהו אחר שבכלל לא תכננתי להגיע אליו ואני לא צריך להגיע אליו, אלא פשוט נפנפה אותי והעבירה אותי הלאה. זאת אומרת, יש ערך, יש כל מיני דברים שנותנים לארגונים תועלת שחייבים להסתכל עליה באופן מערכתי, לא באופן פרגמטי ופרקטי כמה זה עולה.
דרך אגב, אפשר גם את הניסיון בתוך ארגון גם אפשר לקמת בכסף, כי לא כל הדברים מתועדים, ואז יש את מה שנקרא האנשים האלה שהם הם יודעים הכל, הם כבר פה הרבה, זה הזיכרון הארגוני, לך לבן אדם הזה, זה הוא הזיכרון הארגוני שלנו.
נכון.
וגם ככל שהאדם נמצא יותר זמן בתוך מערכת, אתה יודע מה אתה יכול לסמוך עליו ומה לא, אז רמת הסיכון שלו יורדת, וכמובן לכל סיכון יש את התג מחיר שלו, אז זה גם משהו שלפעמים...
כן, אתה מזכיר לי, יש סופר מדע בדיוני, מהתקופה שאני הייתי צעיר, קראו לו אסימוב. הוא כתב כמה מהקלאסיקות של המדע בדיוני. אחד הסיפורים שלו, שיש מלחמה בין שתי המעצמות, כן? ואף אחד לא ניצח. לכולם היה את אותם נשקים, אותם כלי נשק, טיל נגד טיל נגד טיל נגד טיל, לא היה מצב של ניצחון לאף אחד. ואז יום אחד הגנרלים באו לנשיא ואמרו, מצאנו את הפתרון האולטימטיבי לנצח במלחמה. הוא אמר, כן, תראו לי מה יש לכם, ואז הם הכניסו לאולם איש זקן עם מקל כפוף, אז הוא מסתכל עליו ואומר, זה יביא את הפתרון? הם אמרו, כן, הוא יודע את לוח הכפל בראש.
אני קראתי את הסיפור הזה.
כן.
אני קראתי את הסיפור הזה כשהייתי ילד.
כן, כן. ואפרופו, בהמשך למה שאתה אמרת, הזיכרון של הארגון, באמת, יש ארגונים שבהם המבוגרים בעצם הם אלה שמכשירים את הדור הבא של העובדים. ושוב, יש לנו הרבה מאוד דברים שבהם הניסיון נותן את אחד מכלי העבודה החשובים. אני עכשיו, בגלל שמתחילה אצלנו גם הרכבת הממונעת בחשמל, זה מזכיר לי, באירופה כשאני הייתי נוסע ברכבות, הייתי רואה לפעמים הולך בן אדם עם פטיש ונותן מכה על הגלגלים של הרכבת, והוא היה שומע לפי הצליל, הוא ידע לזהות אם יש סדק בגלגל.
כן.
זה מסוג הדברים שאתה רק לומד אותם מניסיון. אתה לא יכול לבוא אל מישהו ולהגיד לו, תשמע, הנה, קח פה מד צליל, אם המחוג מגיע לכאן יש סדק, אם המחוג לא מגיע לכאן הכל בסדר. יש פה משהו שלומדים אותו עם הניסיון. זה יכול להיות קצב שיודע בדיוק להוציא את השניצל מהעוף בשלוש תנועות סכין, לעומתי, למשל, שאם אני הייתי צריך לעשות את זה, זה היה בטח 20-30 תנועות סכין. אז יש את הניסיון והמיומנות שמגיעים אליה כתוצאה מזה שאתה עושה את אותו הדבר כמה וכמה פעמים, ולמדת לעשות אותו, ולמדת את קיצורי הדרך הנכונים, ובעיקר צברת את אותו דבר שהוא יותר תחושתי, שאתה מסתכל, זה כמו מהנדס שמסתכל על איזה קורה ואומר, חבר'ה, זה לא יחזיק, הוא לא צריך חישובים, הוא לא צריך שום דבר, הוא מסתכל ואומר, זה לא יחזיק. וזה דבר שחבל לוותר עליו.
כן, אני חושב שהאינטואיציה זה בעצם המון המון ניסיון שאתה לא יכול לשים עליו את זה.
כן.
טוב, אני מאוד מודה לך, הזמן הולך ונגמר, אז עכשיו אנחנו הגענו לפינה בהסקט שנקראת על רגל אחת.
על רגל אחת.
בפינה הזאת אני מבקש מהמוראיינים לתת עצה אחת, אבל שתהיה מעשית, ועדיף שתהיה קשורה לכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. מה ההצעה הזאת הייתה?
באמת חבל שלא אמרת לי קודם, כי אתה יודע, כשאתה מבקש כזה דבר, אז אתה רוצה לתת איזה משפט נורא נורא חכם. אני הייתי אומר, אולי כדי לתת חוט מקשר בין כל הדברים שאני דיברתי ואמרתי עליהם, אני חושב שאם יש בסביבתכם אנשים מבוגרים בארגון שאתם צריכים לשתף איתם פעולה, רוצים לשתף איתם פעולה, אם תצליחו לשדר להם שאתם יודעים להעריך את הניסיון שלהם ולא מזלזלים בו, אתם תגיעו לתוצאות יוצאות מן הכלל.
וואו, זה ממש עמוק, וזה עוד שאתה לא מוכן.
וזה עוד שאני לא מוכן.
תודה רבה לך. אם מישהו רוצה בעקבות ההסקט הזה...
יש לי עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד.
כן, יאללה.
אני חושב שהוא נורא חשוב. צריך לזכור שאנשים מבוגרים שמרגישים שהם עדיין נחוצים בעולם, הם בריאים יותר, והם פחות נדרשים לשירותי רפואה ולשירותים פסיכולוגיים ולשירותי תמיכה ועזרה, ולנו כחברה עדיף שיהיו סביבנו אנשים אופטימיים, אנשים שקמים בבוקר ומרגישים שהם עדיין נחוצים ועדיין מביאים תועלת למישהו, לא רק להיות בייביסיטר, שזה נורא נחמד להיות בייביסיטר, אבל לקום וללכת לעבודה, אני יודע שכשאני אומר את זה לאנשים צעירים, אומרים, מה אתה מתלהב מזה כל כך? זה תענוג יוצא דופן.
עכשיו, אני חייב לשאול, כי זה, אני נזכרתי פעם בשיחה שהייתה לי עם אשתי, שדיברנו על זה שאולי כשנצא לפנסיה נתנדב באיזה מקום, ואני משום מה, יש לי תחושה שאם כבר אני עובד, אני ארצה לעבוד במקום שמשלם לי כסף, כי ככה אני לפחות יודע שאני מביא תועלת. מהפרספקטיבה שלך זה גישה נכונה, או שאתה אומר, לא, אם אתה הולך לעבוד בהתנדבות זה גם...
תראה, אני בדיוק עכשיו מכין איזושהי מצגת כנס שהולך לעסוק באוכלוסייה המבוגרת בעיר. מה תפקידם בתוך המרקם העירוני, בתוך האוכלוסייה העירונית? כי אתה יודע, היום, כשאני אומר אנשים מבוגרים והעיר, אז בדרך כלל אנחנו חושבים על האנשים שעומדים על יד מעבר חצי בבוקר ליד הבית ספר, ומחזיקים את השלט סע ועצור. אז כן, יש הרבה מאוד אנשים מבוגרים שישמחו לעשות גם דברים בהתנדבות, כי התנדבות היא בכל זאת דבר שהוא טיפונת פחות מחייב מעבודה. ברגע שאתה עובד באיזשהו מקום ואתה מקבל שכר, יש לך מחויבות מוסרית ופרקטית למקום העבודה. ויש אנשים שברגע שהם יוצאים לגמלאות, הם אומרים, אני רוצה, אין לי שום בעיה ללכת 3 פעמים בשבוע לבית חולים ולמזוג קפה במחלקה אורולוגית ולהביא להם עיתונים, אבל אני גם רוצה ללכת לשבת עם החברים שלי בפרלמנט בבית קפה. אז יש כאלה ויש כאלה. אני באופן אישי, אני לא חייב לעבוד, אני איש אקדמיה ועובד במשרד שלי, כפי שהוצגתי בתחילת השיחה. אני עושה את הדברים, א', מפני שאני אוהב מאוד לעשות אותם, אבל כמו שאמרתי, ההליכה בסוף היום הביתה, בזה שאתה יודע שאתה מביא תועלת למישהו, ולא משנה אם זה בעבודה או בהתנדבות, היא דבר שבסופו של דבר שומר על איכות החיים של האנשים המבוגרים, שומר על בריאות האנשים המבוגרים, וזה מה שאנחנו רוצים בשביל ההורים שלנו.
וגם בשביל עצמנו.
כן, במקרה שלי כן.
כן, כן. אז תודה רבה לך שוב. אם מישהו רוצה ליצור אותך קשר, מה הדרך הטובה ביותר לעשות את זה?
הכי טוב זה אפשר או להיכנס לאתר של החברה שלי שנקראת Age Culture.
אני שם לינק בהערות לפרק.
נכון, או דרך הלינקדאין כמובן. פשוט לרשום רון נברו באנגלית, R-O-N-N-A-B-A-R-O, ושם כמובן אפשר ליצור קשר.
אז שוב תודה לך, לכל המאזינים אני מזכיר להירשם לפודקאסט בכל אפליקציות פודקאסטים שיש, חפשו גם רעיון עבודה, רעיון עם עין בפייסבוק, וניפגש ברעיון הבא, להתראות, תודה, תודה פרופסור נברו.
בבקשה.
הרשמו להסקט בספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט וכל פלטפורמת הסקטים אחרת. הצטרפו לדיון בפייסבוק בעמוד רעיון עבודה. עורך ומגיש דוקטור בוריס גורליק, חוקר נתונים ויועץ בתחום הדאטה. נשתמע בפרק הבא.